שלום וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמשיך בלימודנו הקבוע והמרתק בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק א'. מאחר ויש לי ספר, אין צורך שאתה תקרא, אבל אני רוצה בעצמי לקרוא. אנחנו בעמוד רש פי, לקראת סוף הספר, בפרק קוף ג' הנקרא שמונה מדרגות. למה שמונה מדרגות? האדם מתעלה בדרכו אל ההשגה היותר עליונה בדרך שמונה מצבים. מהם שמונה מצבים? ישנם, אומר הרב, בפרק קוף ג', ישנם בתוך הרגשת הבשר ניצוצי דמיון, ובתוך הדמיון ניצוצי שכל, בתוך השכל ניצוצי רוח הקודש, בתוך רוח הקודש ניצוצי נבואה, בתוך הנבואה ניצוצי אספקלריה מאירה, בתוך אספקלריה מאירה ניצוצי זיהרה עילאה דאדם הראשון, בתוך זיהרה עילאה דאדם הראשון ניצוצי אור החיים של אחר התיקון השלם של כל העולמים, אחר תחיית המתים ויום שכולו שבת. כן, העיקרון כאן הוא עיקרון שכמותו מצאנו גם בספר הכוזרי, שכל מדרגה במציאות גונזת באופן פוטנציאלי את המדרגה שאחריה. אפשר לראות את זה. למשל, אדם רואה אדמה. אדמה איננה צמח. אבל אפשר לראות שמאדמה זו עתיד לצמוח כך וכך. וכיוון שיהיה צמחים, אז באותו מקום גם מן הסתם יבואו בעלי חיים. יהיו בעלי חיים, בני אדם יגורו. בני אדם יגורו, תהיה חברה. ואז אפשר לומר, הנה, אתה רואה, המקום הזה הוא מספיק פורה כדי שתתפתח פה עיר בבוא הזמן. כן, מה אתה אומר? איך אדם יודע שהוא עלה מדרגות? זה לא הנושא הנלמד כעת. זה לא מה שאנחנו לומדים עכשיו. מאחר וזה לא מה שאנחנו לומדים עכשיו, אני מנוע מלענות על השאלה שלך בשלב הזה. אוקיי? כי זה מאוד מפתה כשלומדים משהו, לראות למה זה מתקשר, ובמיוחד למה זה מתקשר אצלי וכדומה. אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו צרי אופקים ועוסקים בדברים מצד עצמם. בסדר? טוב. אז איפה היינו? שבכל מדרגה אפשר לראות את המדרגה שמעליה. זה קצת מה שמלמדת למשל תורת האבולוציה, שבתוך האמבה הראשונית כבר מצוי הרב קוק. כן? הרב קוק, שהוא הפסגה של המין האנושי, הוא כבר נמצא בחתיכת אמבה הקטנטונת הזאת, שאפשר לראות אותה רק במיקרוסקופ, אולי, כן? אבל זה כבר נמצא שם. עכשיו, זה עניין של מבט. אתה יכול לראות את הדברים מקרוב, אתה יכול לא לראות, אבל זה נמצא שם. מה עם פה שמונה המדרגות שהרב מדבר עליהן? המדרגה הנמוכה ביותר היא הדמיון. למעלה מזה שכל, למעלה מזה רוח הקודש, נבואה, אספקלריה מהירה, זירה רעילה ואור החיים של אחר התיקון. שבע. ונוסיף גם את הבשר. הרגש. נכון. זאת אומרת, אני גוש של בשר. אבל יש הבדל בין גוש של בשר חי לבין גוש של בשר במקרר. שגוש של בשר של מקרר הוא סתם חתיכת חומר. אבל אני אצלי זה חי, צובטים אותי, זה כואב. מלטפים אותי, זה נעים. זאת אומרת, יש הרגשת הבשר. הבשר חי, ואפשר להגיד שעצם ההרגשה זה כבר ידיעה מסוימת. זאת ידיעה לא רק מדעית, זאת ידיעה דמיונית. למה זה חשוב הדמיון? כי הדמיון הוא הכרחי להשגת הנבואה. כפי שכתב הרמב״ם, במורה דיווחים. אבל הדמיון של עצמו משקר, מבלבל. גם הרגשת הבשר משקרת ומבלבלת. אפשר לעבוד עליי דרך הרגשת הבשר. קל וחומר דרך הדמיון, שהדמיון מעלה בכל מיני ציורים פנטזיים ופנטסטיים ומבלבלים את המוח. לך תדע אם זה נכון. נכון. זה הסכנות שבדמיון. אבל יחד עם הסכנות שבדמיון, יש גם צעד של התעלות בדמיון. יש אפשרות להיפגש עם ידיעות אמיתיות, עליונות, שבלי הדמיון לא הייתי משיג אותן. נכון? חלום, אחד מ-60 בנבואה וכדומה. אז יש בתוך הרגשת הבשר ניצוצי דמיון. ובתוך הדמיון ניצוצי שכל. שכל הוא לכאורה הפוך מהדמיון. כן, דיברנו על זה הרבה, על אחדות השכל, השכל, הדמיון והרצון. היו פרקים שלמים במדור שעל זה לפני כמה דפים. השכל הוא מסנן, הוא מגדיר. אבל גם הדמיון, הוא מוסר בצורה דמיונית מסננות וגבולות. רק שבצורה אחרת. למשל, גם האומנים יודעים את זה, שכדי לצייר גבול, לא חייבים להשתמש בפס שחור. כן? כלומר, לפעמים אנשים מציירים, אתה רוצה להגביל משהו, אתה מצייר איזה פס שחור, ממלא אותו בצבע. למשל, ככה עושה מירו. בסדר? אבל יש הרבה אומנים שיגידו לך, כדי לצייר את הגבול, אני צריך דווקא להפגיש אורות. האימפרסיוניסטים הם כאלה. זאת אומרת שהדמיון נושא בקרבו יסודות שכליים. עד כאן דברו? אז בתוך, זה השכל. אבל השכל, כפי שאמרנו, הוא מוגבל. רוח הקודש רחבה יותר. אבל בתוך השכל יש ניצוצים של רוח הקודש. כי לפעמים דרך סברה, יש הברקה, דרך הסברה. ולפעמים אתה אומר, נכון, פלוני חכם וגם אלמוני חכם. שניהם חכמים, שניהם בעלי סברות. כן, אבל הסברות של ההוא הן סברות שהן מוארות ברוח הקודש. אפשר לחוש את זה, אפשר לראות שהסברה שלו איננה קטנטונת. זה כמו שלאחרונה מישהו שלח לי ספר שלם מהאינטרנט עם כל מיני טענות נגד הציונות, על פי התורה. בוכתה של כל מיני טיעונים. אפשר לומר, טוב, בסדר, זה טיעונים. כמו שלרב קוק יש טיעונים, גם לאותו מחבר יש טיעונים. כן, אבל לא הרי הטיעונים האלה, כי הרי הטיעונים האלה. הטיעונים של הרב קוק, אמנם הם באופן רשמי שכליים, אבל הם מוארים ברוח הקודש. מה שאין כן, הטענות הפורמליות שפלוני או אלמוני יכול להעלות, הן נשארות טענות פורמליות בלבד. אז לכן צריך לדעת להבחין בתוך השכל, איפה השכל היותר עליון, המואר באור רוח הקודש? איפה הניצוצים האלה? איך מבדילים? תקרא, תדע. אפשר לראות איפה יש קטנות, איפה יש גדלות. זה לא אותו דבר. לכן לא בכדי אנשים גם נמשכים לפעמים על סגנונות מסוימים, לפי ערכם הם, לפי ערכי האישיות שלהם. אפשר לראות את זה.
ערך אישיות של
הקורא. כן, של הקורא. לכן יש אנשים שיגידו לך, שמע, הרב קוק, אני לא מבין כלום מה הוא רוצה מהחיים שלי. תתן לי ללמוד ספרי מוסר פשוטים. בוודאי שזה סובייקטיבי. יש מדרגות בסובייקטיביות. כלומר, הסובייקטיביות זה לא סתם בלבול מוח, הסובייקטיביות זה גם דבר מדורג. הקדוש ברוך הוא ברא לנו את הסובייקטיביות הזאת, חי השם אשר עשה לנו את הסובייקטיביות הזאת, אומר הכתוב, ולכן אנחנו יכולים גם לדרג שורשי נשמות, ולומר הרב ההוא קטן והרב ההוא גדול. למשל, רבי עקיבא נחשב לגדול התנאים. נשאלת השאלה, מה זה משנה? רבי עקיבא משתמש בשכל, גם רבי ישמעאל משתמש בשכל. אז למה להגיד שרבי עקיבא גדול ממנו? זה שכל וזה שכל. ויש לרבי עקיבא יש נשמה גדולה יותר. והראיה שכול הוא תנאי על איבד רבי עקיבא. זה לא סתם. כלומר, אם כל התנאים הם ההמשך של רבי עקיבא, לא כמו שאומרים ברחוב החרדית, כל הגדולים אומרים, זה לא ככה. אבל יש שאתה רואה שהערת התורה, התפיסה המעמיקה, כולם נובעים מאותו המקור, למרות הסתירות שבין האסכולות של התלמידים עצמם, אז זה סימן שיש פה נשמה כללית. לכן, למשל, יש ספר נפלא שכתב אחידה. מרן אחידה, הרב חיים יוסף דוד, אזולאי. זכותו יגן עלינו. אמן. זה כתב ספר בשם שם הגדולים. מה זה ספר שם הגדולים? זה לכאורה אנציקלופדיה. אנציקלופדיה לרבנים וספרים. כן, הוא מביא שם כל הספרים שהוא מצא, כל הרבנים שהוא מכיר, מביא אותם אחד אחרי השני. אני רואה, תגיד, בסדר, זה ביבליוגרפיה. אבל כשאתה קורא את הספר הזה, אתה רואה שמה זה ביבליוגרפיה של אחידה. כשאחידה כותב ביבליוגרפיה, זה מעורב בהערכת עניינו של אותו חכם. מלפעמים הוא גם מציין את שורש נשמתו. לפי השורש נשמה שלו. כלומר, אפשר לדעת את זה? אפשר לדעת. אבל צריך בשביל זה כישרון מיוחד. גרשום שולם. גרשום שולם לא מסוגל להגיד לך את שורש נשמתו של מה של אדם. הוא מסוגל לכתוב מה הארי אמר על זה. זה הכל.
זה קצת
הוא מביא, גרשום שולם, מכל הכבוד, הוא רק מביא מידע. טכני. למשל, אברהם אבינו אומרים ככה, שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי אברהם. שמעת על זה? למה אלוהי אברהם? היד, האלוהים שאברהם האמין בו, אבל אלוהי אברהם מייחד את שמו על אברהם. כי אברהם הוא גילוי של מידה מסוימת מהמידות האלוהיות, מידת החסד. ולכן בתור אלוהי יצחק, זה מידה אחרת, מידת הדין. לכן כשאברהם ויצחק היו נפגשים, זה היה מיזוג נפלא בין החסד לבין הדין. אפשר לומר, הבוקר פגש את הצהריים. סביר לומר, אם כן, שאברהם ויצחק נפגשו תמיד בצהריים בדיוק. אני קצת הגזמתי, כן? אתה מבין את הנקודה. לכן אתה אומר, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. סימן שכל אחד זה פונקציה אחרת. אפשר לראות את זה. עכשיו, זה יותר שייך אליו באופן מהותי. זה המהות שלו. זה עניינו, זה הקרנה שלו, הייעוד שלו. זה כמו שבגמרא כתוב ששאלו על אחד האמוראים, את הבן של אחד האמוראים, שאלו אותו, אבוך במאי הווה זהיר תפי. כלומר, אביך במה היה נזהר ביותר. כלומר, מה היה הנקודה שהוא בא, הוא דקדק הרבה. אומר הארי, למה הם שאלו את השאלה הזאת? כי הם רצו לדעת את שורש נשמתו של אותו חכם. כן, למשל, אתה רואה, הוא כל כולו מרוכז בנקודה הזאת. אז זה הוא. כן, כמו שאמרה לי פעם פילוסופית אחת, מי שכל הזמן אומר אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. הוא היה אומר. הוא היה מה שהוא אומר. הנה, הוא. כן. כן, ברור. אז זאת אומרת ש... לכן הוא אומר, מדרגות בשכל, למרות ש... אתה אומר, פלוני משתמש בשכל, אלמוני משתמש בשכל. כן, אבל זה שכל של ההוא. זה שכל של נשמה גדולה. האם הייתי מגדיר את ניוטון כשורש נשמה גבוה? למה אתה שואל את זה?
אני רוצה להבין את
זה. זה כן, אפשר להגיד, בוודאי. כן. טוב. אז זה מה שאומר כאן, בתוך השכל יש ניצוצי רוח הקודש. כן. האם אדם יכול לשנות את שורש נשמתו? יש אפשרויות כאלה, אבל זה מסובך. זה נקרא עיבור בקבלה. כן, למשל פנחס, יש הבדל בין לפני שהרג את זמרי לבין אחרי שהרג את זמרי. הוא התגדל, פתאום היה מישהו אחר. כן, ובמקום, הוא הפך להיות באותה שעה נדב ואביהו. איך זה, איך אתה יודע? כתוב, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן השיב את חמתי. שואל הזוהר, או שהוא בן אלעזר, או שהוא בן אהרון, תחליט. אלא בשעה שהרג את זמרי, הוא הפך מבן אלעזר, הפך להיות בן אהרון, שנתעברו בו נשמות נדב ואביהו. בסדר? יש כאלה שאומרים שבן אהרון זה הולך על אלעזר. זה שטחיות שאין כמוה. כי הרי ידענו תמיד שאלעזר הוא הבן של אהרון. לכן זה שהכתוב חוזר על זה, זה כדי לומר משהו. כן, טוב. מה? כדי ללמדנו שהוא נהיה מבן אלעזר לבן אהרון. בסדר? טוב. עכשיו, בתוך רוח הקודש, אומר הרב, יש ניצוצי נבואה. מה זאת אומרת שיש ניצוצי נבואה בתוך רוח הקודש? כי רוח הקודש זה מטושטש. עם כל העליונות של רוח הקודש, יש טעות שמעורבת ברוח הקודש. אבל בעלי רוח הקודש יכולים גם להבחין בניצוצי נבואה. שבתוכם, ובתוך הנבואה יש ניצוצי אספקלריה מאיר. אומנם יש הבדל מהותי בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, אבל אפשר לראות הערת נבואת משה בנבואתם של שאר הנביאים. למשל, משה אמר, האזינו השמיים ואדבר, ותשמע הארץ עם רפי. פווה, מדהים. משה מדבר, כל הקוסמוס צריך לשתוק. תשמע, זה תעוזה אדירה. שקט, אני מדבר. בסדר, דבר, אבל אנחנו השמיים והארץ, יש לנו גם עבודה. כן, משה אומר לו, מה שאני אומר, אומר ישעיהו, שמעו שמיים, האזיני ארץ, כי השם דיבר. אז זאת אומרת, ישעיהו לא מעיז להשתיק בגלל שהוא המדבר, אבל כי השם דיבר. ואיך הוא דיבר? דרך ישעיהו. זאת אומרת, יש משהו ממשה בישעיהו. אומר המדרש, משה וישעיהו מעבר אחד, וכל הנביאים מעבר אחד. זאת אומרת, כי מצאו שם בישעיהו משהו ממשה. כלומר, יש ניצוצי אספקלריה המהירה, בתוך אספקלריה שאינה מהירה. עכשיו, יש בתוך אספקלריה המהירה ניצוצי זיהרה עילאה דאדם הראשון. משה, יש בו משהו מההערה העליונה יותר, מה שדיברנו על זה, עליו בפרק הקודם, על זיהרה עילאה, וזה בא לידי ביטוי בתביעה של העם ממשה להאכיל אותם בשר. כפי שמסביר הרב בשמונה קבצים, קובץ ח', פסקה קנ"ז. כן, מה אתה אומר?
הוא התעורר לזה בעצמו?
ממשה?
כן.
אינני יודע, כן, אבל תראו, לכאורה, משה בוודאי הרגיש את מה שחסר לו. כן, ברור. ולכן, עצם זה שאני מרגיש מה שחסר, זה כבר שייכות. אם האדם יודע מה חסר לו, סימן שהוא כבר שייך לדבר החסר. כן. נכון, כן, ככה הרב קוק מסביר בשמונה קבצים, קובץ ח', פסקה קנ"ז. נכון, ולכן מרים ואהרון דרשו ממשה שלא יפרוש מן האישה, כדי שיגיע למדרגת זיהרה
עילאה.
גם עם ישראל, גם עם ישראל היה לו חוש שהגיע הזמן להגיע לזיהרה עילאה, ולכן הוא תבע ממשה להאכיל אותם בשר. כפי שהרב מסביר, בשמונה קבצים, קובץ ח', סימן קנ"ז. למה אני כל הזמן חוזר על זה? כדי שתסתכלו בעצמכם שם, ולא תגידו מה כתוב שם. פשוט, אפשר פשוט לקרוא את זה שם. בתוך זיהרה עילאה, האדם הראשון, יש ניצוצי אור החיים של אחר התיקון. איך רואים את זה? כתוב מפורש. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז זאת אומרת שיש קשר בין עדן, שזה המדרגה של אחר תחיית המתים, לבין מדרגתו של אדם הראשון, שהיה רק בגן עדן. אבל כיוון שיש נהר שיוצא מזה אל זה, ואדם הראשון ראה את הנהר הזה, אז אם כן, הוא שייך במידת מה להשתוקקות אל העדן. וזאת הסיבה, זו המוטיבציה שלו לקיים את מצוות השם, שאומרת לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת לא תאכל ממנו. ואף על פי כן, הוא נפעל מהמדרגה הזאת, אבל הוא יכול היה, מתוך הצימאון שלו אל העדן, להגיע למדרגה הזאת. כן.
פעם מסביר פעם שהעדן זה עולם הבא.
נכון. נכון. ואף על פי שלא ראה, אתה יודע שאתה לא ראית. לדעת שאני לא ראיתי משהו, זה כבר ידיעה. וזה מה שכתוב שם, מה העדן? אומרת הגמרא, יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. זאת אומרת שאני יכול לדבר על זה. כן, אבל מה, יש בתוך העדן מדרגות מדרגות. נחל עדניך שלא הרי עדנו של זה כעדנו של זה. אז יש, אפשר נגיד, ביטוי להשתוקקות. כמו שלמשל אדם שמעולם לא היה בים. הוא לא היה אף פעם. אבל הוא שמע שזה כיף נורא. הוא משתוקק על זה. אז יש לו שייכות. בסדר? אז זה מדרגת התיקון. אז זאת אומרת שכל מדרגה, יש בה ניצוצות של המדרגה הבאה אחריה. כן? זה עושה אורח חיים של אחר התיקון השלם של כל העולמים, אחר תחיית המתים ויום שכולו שבת. עכשיו, זה עדיין היה מדורג. הרב עכשיו מקפיץ אותנו לתפיסה נוספת. ומי שעיניו פקוחות, בא מכל הרגשת בשר, שזה המדרגה הראשונה ראשונה, למעלה למעלה. עד אור החיים של אור העולמים של אחר תחיית המתים, של גילוי עדן עולמי עולמים, ממקור חיים כי עמך מקור חיים. כלומר, אם אתה בדיוק בנקודה שבה אפשר להסתכל עד הסוף, אז זה כמו שנכון שיש חדר לפנים וחדר לפנים וחדר לפנים וחדר לפנים וחדר, אבל אם אתה עומד בנקודה הנכונה, אתה יכול אפילו מנקודה רחוקה לראות את מה שיש בחדר האחרון. מובן מה שאני אומר? זה כמו שלמשל, יש הלכה שכאשר שוחטים את הפרה האדומה ושורפים את הפרה האדומה, כל המעשה הזה נעשה מחוץ למקדש, בחוץ, מול קודש הקודשים. וכל השערים בעצם פנויים זה לעומת זה. שמהר הזיתים אפשר דרך השער של הר הבית, לראות את השער של העזרה, מהשער של העזרה את השער של ההיכל, ומההיכל את השער של קודש הקודשים. עכשיו, שריפת הפרה נעשית במקום שאין בו קדושה. ההפך, מקום של שלידת הטבע והר הזיתים. מקום שמותר להסתובב שם. זאת אומרת, אין שם הקדושה. ודווקא, וזה כדי לטפל במוות, שזה התומעה היותר גדולה שבמציאות, זה הכיליון המוחלט. וזה מתחבר אל קודש הקודשים, שהוא המקום שמשם כל החיים כולם. אם יודעים להסתכל בקו ישר, אם הכהן יזוז בעשרה סנטימטרים, הוא כבר לא יראה. אז יש עניין של מבט מסוים שבעצם משקיף כבר מהנקודה הראשיתית אל הנקודה האחרונה. מה?
אני מסכים דווקא שיהיה אפשרי לראות גם את הסבל הזה וגם את
הפרטים.
דווקא זה שם אמרו שאי אפשר.
נכון.
לא שאי אפשר.
תלוי איפה. השאלה אם זה הרע או הטומאה. אם מדובר בטומאה, אתה מחויב. אם מדובר ברע, פדגוגית אתה לא יכול. אבל תוכל פעם לראות גם את הסעיר וגם את הכניסה לקודש הקודשים, תוכל לראות אם יהיה לך מסוק. וזה אפשרי. בסדר. בבקשה. מי שעיניו פקוחות. הכוונה, מי שיש לו תפיסה מעמיקה, אינטואיטיבית, נכונה. יש אדם, הוא מגיע לאיזה מקום לא מיושב. כולו סלעים וחצץ. אבל הוא רואה כבר את הפוטנציאל. הוא כבר רואה מה יוכלו לבנות כאן. אז הוא רואה רחוק. הוא רואה אפילו את המסחר הבינלאומי שיעבור במקום הזה. יש אחד אחר אומר, אין פה כלום, איפה יש קיוסק? שום דבר. כן? אז זה כבר עניין של תפיסה. אז מי שעיניו פקוחות, זה הכוונה מי שיש לו אותה אינטואיציה מחברת את כל המדרגות. כן, בבקשה. אני לא יודע אם זה תלמיד חכם או כל אדם. כתוב מי שאין אף כוחות. האם הרב מדבר על עצמו? כן, בהחלט. כלומר, בוודאי שהרב קוק, כל תנועות החיים שלו היותר פשוטות, היו מכוונות לאחרית הכל. עכשיו, זה מצד אחד מייאש, מצד כן, אני שואף לתחיית המתים. מה, אתה עכשיו אוכל ארוחת בוקר, מה קשור לתחיית המתים? כן, אבל זה מצד שני מרומם, מעל השפלות הזמנית. ואז מלא הוא יכול להתעסק בכל דבר קטן מתוך ההשקפה הכוללת. מתוך הידיעה שבסוף הכל יתוקן. אז זה ממתיק לו את מרירות החיים העכשווית. כן, בבקשה. אתה, כן. אתה עם הכיפה. כן. דבר.
יש פה מדרגה של אחרי התיקון הגדול. יש פה מדרגות של השגה והוא כבר משיג את האחרים.
או נגיד לזה הוא מחובר. אני לא יודע אם הוא משיג, אבל לזה הוא מחובר.
אבל יש פה איזה קפיצה, כי יכול להיות שעם ישראל עדיין בגלות בלי בית מקדש, וכלום והוא כבר הגיע לסוף.
נכון. זה טוב מאוד שיש אנשים כאלה. אתה יודע, כתוב שכשיעקב בכה על זה שיוסף תורף. תרוף תורף, נכון? אז הוא בכה וזה, וירד אל בני אבל שאולה וזה, ויפק אותו אביו. על מי מדובר? הרי חורה... ויפק עליו, יעקב, כלומר, מה זה ויפק אותו אביו? אז חזל אומרים שזה היה יצחק, יצחק עדיין היה בחיים, והוא בכה על זה שיעקב בוכה. למה הוא בכה על זה שיעקב בוכה? כי הוא ידע שיוסף חי. אז הוא כבר יודע את הסיפור עד הסוף. אבל הוא לא רוצה לספר לי, הוא לא יכול לספר לי יעקב, אז הוא בוכה על זה שיעקב בוכה. ויפק אותו אביו. כלומר, תמיד צריך שיהיה בתוך המציאות אדם שרואה את הסוף. לא צריך הרבה, מספיק אחד. כי כדי להגיע למדרגה האחרונה, צריך לעבור דרך כל השרשרת הגדולה הזאת. גם יצחק יודע את זה. שאם לא כן, היה מגלה כבר את הכל ליעקב. אבל הוא מבין שצריך שהאחים ירדו למצרים, שיהיה רב, שיהיה גלות וכו'. אז גם בתוך הגלות, יש אנשים שעם כל מה שהם רואים מגבוה, הם מבינים את הצורך במעבר במדרגות הנמוכות האלה. בסדר? טוב. ומי שעיניו פקוחות, בא מכל הרגשת בשר, למעלה למעלה, עד אור החיים של אור עולמים של אחר תחיית המתים, זה קצת דומה לביטוי, ומבשרי יחזה אלוה. כן? יש לו קצת הקשרים אחרים, אבל דומה. של גילוי עדן עולמי עולמים במקור חייהם, כי עמך מקור חיים. ומתוך חשבון ארוך זה. מה זה חשבון ארוך? יש חשבון, לעומת זה שהוא לא ארוך, אז מה הוא? קצר. מה זה חשבון קצר? יש לך מטרות קטנות. למשל, אדם רוצה שיהיו הרבה לומדי תורה. זה דבר חשוב. אבל צריך לחשוב, ולמה אתה רוצה שיהיו הרבה לומדי תורה? זה כבר, אל תשאל אותי, זה כבר יותר מדי. כלומר, יש מי שהשיקול שלו הוא ביחס למטרה קרובה, יש מי שביחס למטרה רחוקה. כיוון שמדובר באנשים פה שהם צופים כבר את אור החיים שאחרי תחיית המתים, מתוך חשבון ארוך זה נמשכים והולכים נחלי דעה, נחלי יראת שמיים ויראת חטא, נחלי מידות תירומיות, נחלי חירות עליונה, נחלי אהבה, ורוחות כבוד עד אין חקר. עד כאן מובן. זאת אומרת, כל התפיסות שמתחדשות בנפש האדם, גם בחוכמה, גם במוסר, גם ביראת שמיים, כל הדברים האלה הם נובעים מן הציפייה של אחרית הכל, של התיקון הכללי, שיהיה אחרי תחיית המתים. לכן יש אנשים שאומרים, אוי, הלוואי יבוא משיח. משיח זה קטן. לא, לא, הלוואי ויבנה בית המקדש. זה קטן. אז הלוואי, ובסוף, הלוואי שלה כולל הכל. כן? שיקבצו תחייה, שיפגשו מזרח ומערב. הלוואי. כן? התחיית המתים זה לא בעולם הזה בכלל. זה האחרית של העולם הבא. זה כן, אתה יודע מה? אם התשובה הראשונה שלי לא מספקת אותך, נתן לך תשובה הפוכה, זה יהיה טוב. מה? השיא של מה? של העולם הזה? השיא של העולם הזה זה ימות המשיח. של העולם הבא. של העולם הבא זה תחיית המתים. כן, יש עולמי עולמים. כן, הארי אומר שיש להבחין בין לעתיד לבוא לבין עולם הבא. זה בכלל אותו דבר, זה מדרגות. יעוין בספר דעת תבונות, מת רבנו הרמח"ל, ובכללים הראשונים המודפסים בסופו במהדורת פרידלנדר, ושם תראה דברים עמוקים, ודעת לנפשך ינעם. שלושת מדרגות הקודש, פרק קוף דלת. יש לנו בעיה, אם נגמור את פרק קוף דלת מהר, מה נעשה עם פרק, עם הפרקים הבאים אחר כך? בעיה, נכון? טוב, מה נעשה? לא בגלל זה נימנע מללמוד תורה. הדמיון, מה? מה אתה רוצה?
אפשר לחפור על זה עכשיו חצי
שעה. אין שום צריך לחפור בשום דבר. אנחנו לא חופרים. אנחנו רוצים רק להבין. כן. קוף דלת. הדמיונות והשכליות והופעת הקודש הנעלה מן השכל הן שלושת מדרגות. של המהותיות, יש פה טעות, כן? הודפסה פה נקודה. ודאי שהנקודה הזאת אין לה מקום, כלל וכלל. כן? אין שלושת מדרגות של המהותיות הרוחנית של האדם ושל העולם שהן קשורות זו בזו. כן? כמו שדיברנו על שמונה מדרגות, מה? בבקשה, אתה רוצה לשאול על הפסקה הקודמת? מה שאלתך, אדוני?
האם המחלה דעה, נחלה השמיים, כל
אתה רוצה להגיד שדעה, יראת שמיים, יראת חטא, מידות תרומיות, חירות עליונה, אהבה ואורחות כבוד עד חקר, זה מקביל לשמונה מדרגות. א', לא נראה לי, ב', ודאי שזה יקביל רק לשבע מדרגות. כי אתה מדבר על המדרגה האחרונה, שהיא מולידה נחלי דעה, יראת שמיים, יראת חטא, אבל לא נראה לי. בסדר. זה מדרגות בספירות ובעולמות בזה. אבל מה שאומר כאן הרב, יש, כמו שמצאנו ששמונה המדרגות קשורות זו בזו, אפשר להיכנס לרזולוציה יותר קטנה, דמיון, שכל והופעת הקודש הנעלה מהשכל. כן, אז הרב כאן הוריד את הרגשת הבשר, והוא כלל את רוח הקודש ונבואה ואספקלריה וזיהרה ותחיית המתים בקטגוריה אחת. אז הן שלושת מדרגות של המהותיות הרוחנית של האדם ושל העולם, שהן קשורות זו בזו. כל נקודה דמיונית יש לעומתה נקודה שכלית שהיא יונקת ממנה, ושבעילויה היא עולה עד מעלתה ומתאחדת במקורה. וכל נקודה שכלית יש לה לעומתה נקודה הופעתית בקודש, הרוממה מכל לשון נשגבה מכל השכלה, שהיא יונקת ממנה ועולה בעילויה עד מדרגתה. זאת אומרת, בתוך הדמיון יש קצת שכל, בשכל יש קצת נבואה. בהתאחדותם של כל הנקודים הדמיוניים, השכליים והאופעיים, בחטיבה משוכללת, מתייצב עולם מלא, משולש בקודש, שכל אחד ואחד מהם הוא מואר מכל שלושת מדרגותיו. כלומר, מה שהרב אומר, לא רק שעוברים מהאחד אל השני, בתוך עולם הדמיון אפשר למצוא דמיון שבדמיון, שכל שבדמיון, נבואה שבדמיון. בתוך השכל אפשר למצוא דמיון שבשכל, שכל שבשכל, נבואה שבשכל. ובתוך הנבואה אפשר למצוא דמיון שבנבואה, שכל שבנבואה ונבואה שבנבואה. כן? כלומר, סך הכל כמה מדרגות? 9. כן, מה אתה אומר? 9, כן, ודאי. אה? אם עוברים מהדמיון אל הופעת הקודש ישירות, יוצא בלבול איום ונורא. זה יכול להביא לשבתאות, למשל. אם לא תהיה חלוקה מוקדמת, כלומר, אם לא יהיה בהתחלה דמיון ושכל בריאים, הנבואה תהרוס את האדם. למה? בגלל שהוא לא קולט, אין לו כלים, הוא לא קולט את זה במסגרת המאפשרת לו לבנות את עולמו האנושי. העולם האנושי בנוי משכל ודמיון. אם אנחנו מבטרים על זה, אז כבר אין אדם. אפשר היה לעשות מלאכים, אבל אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. גם לא חיות, רק בני אדם. מה? אבל הוא מסביר למה זה עובד ככה. כן, כאן אין פה הדרכות. הדרכות היו בפרקים הקודמים, של כל מי ששמע את השיעורים. אז אם כן, יש לנו פה 3 כפול 3. והאדנות העליונה של מלכות שמיים מתייצבת בתבנית קול, הממלאה את כל הכלי הדמיון ברוממות שכלולו, והשם הקדוש הבלתי נהגה מיוחד באותיותיו בהכללתו של כל היה הווה ויהיה בשורשו ומקורו, המשתפך לתוכו ממקוריותו הנעלמה, ממלא אור את כל ההשכלות אשר במרומים ממעל ואשר בשפל תחתיות, ואותה הצפייה למרחוק אשר כל עבר, כל הווה וכל עתיד יאריך לעומתה, תתמלא מזוהר אותו העתיד המאושר שהתגלה שהוא באמת היה הווה ויהיה תמיד המאחד במעלה עליונה את כל הדמיונות, את כל השכליות, את כל ההופעות שבכל קודש וקודש קודשים. מה הבעיה? השם הקודש הבלתי נהגה זה שם הוויה, כן? י' כ' ו' כ'. שאסור להגות אותו באותיותיו. אז הוא קדוש, הוא בלתי נהגה. בסדר? המיוחד באותיותיו. מה זה מיוחד? מאוחד. כן? שכל האותיות התייחדו זו בזו. טוב, אז בואו נסביר את זה עוד פעם. כי זה כמעט על גבול הסינית. אולי אפילו מעבר לגבול. והאדנות העליונה של מלכות שמיים מתייצבת בתבנית קול הממלא את כל הכלי הדמיון ברוממות שכלולו. זאת אומרת, יש בשלושת המדרגות של הדמיון, השכל והנבואה, כל שלושת המדרגות האלה הם כלי, כלי שדרכו מתגלה האדנות העליונה, והאדנות הופכת גם להיות מכלילה, כוללת. אז מה שאומר כאן, האדנות העליונה של מלכות שמיים מתייצבת בתבנית קול. כן, מדרגה נוספת. שהיא מתחילה מלמעלה, היא מתחילה מעל הופעת הקודש, והיא מתייצבת בתחתית כל ההופעות. זה כמו כמין בריח תיכון שמבריח מן הקצה, אל הקצה. שים לב שאצל חכמי הקבלה יש 10 ספירות, הספירה העשירית היא המלכות, שעליה נאמר מגיד מראשית אחרית. כן? אז 3 כפול 3 נכללים באדנות אחת. מה זה אדנות במקרה הזה? השלטון האלוהי. כן, מה אתה אומר? זה מתחיל כתוכן וזה מופיע ככלי. כיוון שיש מטרה כוללת, אז המטרה כוללת עומדת לפני כל מפעל. אבל היא גם קולטת בתוכה את כל המפעל. ניתן לך משל, למה הדבר דומה. אני רוצה לבנות בית. המחשבה הזאת עצמה, לבנות בית, היא מחשבה כוללת מאוד. היא הגורם המפעיל את הכל. אני אזמין חומרי בניין, אני אמצא משקיעים וכדומה. בסדר? אלחץ על העירייה לתת שטח, כל מיני דברים. כל זה כלול במחשבה העליונה. אחר כך, כשכל המפעלים נעשים, הם נמדדים על פי מה? על פי התאמתם אל המגמה הראשונה, אל המטרה שהייתה לבנות בית. ואז בניית הבית, אותו רעיון, הופך להיות הכלי שעל פיו אני מודד את הכל. ברור? אז זה מה שאמרנו, שזה תוכן שהופך להיות כלי. אז אני שוב חוזר. והאדנות העליונה של מלכות שמיים מתייצבת בתבנית כל, הממלא את כל הכלי הדמיון ברוממות שכלולו, והשם הקדוש, הבלתי נהגה, המיוחד באותיותיו. כלומר, מה זה כל הדברים האלה? זה המגמה הכללית של הבריאה. בהכללתו של כל היה, הווה ויהיה בשורשו ומקורו, המשתפך לתוכו ממקוריותו הנעלמה, ממלא אור את כל ההשכלות. כלומר, על ידי כך, יש הופעת רוח הקודש בתוך ההשכלות, אשר במרומי ממעל ואשר בשפל ושפל מתחתיות. כן, בוודאי. בזה, את השם הוויה מבטאים אותו בשם אדנות. אני אומר שם אדנות, אדוני, ואני מתכוון שם הוויה. כן? אז מה, זאת אומרת, אז זה נמצא שם. כן? ואותה הצפייה, מה? אינני מבין מה אתה רוצה. זה מספיק מסובך גם ככה. בסדר. ואותה, בכלל, דע לך שכל פעם ששואלים אותי, האם זה קשור לי, אני מתחיל להירתע. כי מה אכפת לי למה זה קשור? בוא נראה מה נאמר. בסדר? ואותה הצפייה למרחוק, אשר כל עבר, כל הווה וכל עתיד יערך לאומתה, תתמלא מזוהר אותו העתיד המאושר שיתגלה. כלומר, יש עבר, הווה ועתיד, במובן הקטן של המילה. ויש העתיד במובן האדיר, הרחב, הכולל כל של המילה. מובן? אז ואותה הצפייה למרחוק אשר כל עבר, כל הווה וכל עתיד יערך לעומתה, תתמלא מזוהר אותו העתיד המאושר, מה שדיברנו גם בפרק הקודם על הערת חיית המתים, כן? יפה. מה שאתה אומר הוא דבר יפה מאוד, שזה שאנחנו מסתמכים על הערות מהעבר, זה כל זמן שאנחנו צריכים את זה. אבל ההערה האמיתית היא של העתיד. ולכן, אומר הנביא, שיבוא יום שלא יזכירו את יציאת מצרים. ותהיה תורה חדשה, וכל הדברים, זה כל מה ש... של העתיד, נכון. זאת אומרת, אבל בזמנים קדומים היינו צריכים לקלוט הרבה מן העבר, כי היינו רחוקים מן העתיד. ככל שאנחנו מתקרבים יותר אל העתיד, אנחנו יותר ניזונים מן העתיד ופחות מן העבר. לא, זה אנחנו קצת יודעים, כי זה מקרין עלינו. זה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא בזמן שכולם היו מבולבלים שם, יעקב, יוסף, יהודה וראובן, היה בורא עולם, אורו של משיח. זאת אומרת שאפשר כבר אז להרגיש. שמו של משיח שנברא לפני בריאת העולם. הזוהר אומר שאליהו הנביא והמשיח מסתובבים בבתי המדרשות. לא מרגישים אותם. במהלך ההיסטוריה, בכל בית מדרש, יום אחד מרגישים שהמשיח היה שם. למה הוא שם? הוא אומר כי הוא צריך לתקן את התורה של כל ראשי הישיבות. שראשי הישיבות הם עוסקים במטרות קרובות. ואליהו, הוא אומר להם, תזכרו לאן כל זה הולך. כן? כן, כן, מסתובבו בכל העולם כולו. כן. זה הזוהר אומר, מה אני אעשה? כן. יש גם ישיבה של המשיח, ששם תנאי הכניסה הם גם כן מיוחדים, צריך לדעת להפך חושך לאור, ומר לי מתוק. טוב, אז, ואותה הצפייה לי מרחוק. אשר כל עבר, כל הווה וכל עתיד יערך לעומתה, תתמלא מזוהר אותו העתיד המאושר. אז כמו שאתה אומר, אנחנו בעצם הולכים ומתוודעים לזה שאנחנו מוארים מן העתיד ולא מן העבר. גם הרב קוק באגרות אומר שהקטגוריה העיקרית של המחשבה היהודית זה העתיד, לא העבר. להפוקה מברגסון. ברגסון הוא סבר שהעולם נדחף על ידי מה שהוא קינה בשם דחף חיוני, או בערבית אלן ויטל. והוא הסביר שכאילו המציאות היא תולדה של דחף שכמו שמישהו ירה בקשת. ירה בקשת, ומאז הוא מתח את זה יפה, עזב את החץ, ומאז העולם מתקדם. אומר הרב קוק, נחמד מאוד, אבל לאן הוא מתקדם? והציור האמיתי אומר הרב, זה הפוך. המטרה מושכת את החץ. זה נראה לך שמישהו ירה. בעצם לא, המטרה היא מגנטית, היא מושכת את החץ אליו. כן. מה זה קשור לניסן לתשרי? לא יודע, לא יודע, אני לא מבין בזה. טוב, שיתגלה שהוא באמת היה והווה ויהיה תמיד המאחד במעלה עליונה את כל הדמיונות, את כל השכליות ואת כל ההופעות שבכל קודש וקודש קודשים. אני מתפתה לחשוב שאולי הוא מתכוון לומר שהדמיון שייך יותר לעבר, השכל להווה, והופעות הקודש לעתיד. מבחינת הניתוח של התרבות האנושית, שהשאלה מה דומיננטי יותר בכל תקופה, שבימי קדם הדמיון היה עיקר, היום השכל, לעתיד הנבואה. אהיה הנבואה. לא ממש, זה נבואה נמוכה לעומת העתידית. אהיה אשר נו, משה רבנו, מה אתה מתלהב? דיברנו על זה כבר לפני שני שיעורים, על כך שאצל משה זה מדרגה נמוכה לעומת אדם הראשון, זה יער העילה. נו. אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? זה השם של הקדוש ברוך הוא, נכון? אז למה אף פעם בתנ"ך לא משתמשים בשם הזה? חוץ מפעם אחת, פעם אחת זה מופיע. אהיה, זה כבר פחות. כן? אהיה אשר אהיה. אך גם התקוע תאמר לבני ישראל, אהיה, לא אשר אהיה. שלח אני עליכם. לך ואספת את בני ישראל ואמרת להם, הוויה אלוהי אבותיכם. תחליט. כן? כלומר, אהיה אשר אהיה זה מגלה מגמה עתידית מאוד, שהולכת ומתגלה במהלך ההיסטוריה. ושהיא מבטלת את התקפות של הגילויים הנמוכים. זה אחד ההסברים, לפי הרב קוק, של האתאיזם המודרני. מדוע אנשים אומרים שאין אלוהים? בגלל הערת אהיה אשר אהיה. כי מה זה אהיה אשר אהיה? זה למעלה מהגדרה. זה כמו שאתה אומר, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. מה זה יהיה מה שיהיה? מה פירוש יהיה מה שיהיה? לא, שזה לא משנה. אנחנו נחיה בארץ הזאת, יהיה מה שיהיה, נכון? זאת אומרת, יהיה מה שיהיה בא לומר, למעלה מהצורך להגדיר. בין זה תגדיר כך, בין תגדיר כך, מה אכפת לי? אז אהיה, אשר אהיה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, מה אכפת לך מי אני? זה למעלה מהגדרות.
מה, כאילו יש פה איזה פולס רוחני שבא לשים את
האיזם? יפה. אהיה אשר אהיה. זה עיין בספר אורות, במאמר ייסורים בברקין. הרב מדבר על זה בהרחבה שם. אהיה אשר אהיה ממלא בזיו עוד קודשו את כל חדרי הקודש של כל אנשי הרוח העליון, את כל אשר רוח השם מדבר בם ומילתו על לשונם, את כל צופי מרכבה, זה מדובר פה על נביאים. אחר כך, את כל צופי מרכבה, זה כבר פחות. ואת כל המסתכלים בדרת קודש שורש ההוויות כולם, חכמי הקבלה, ביותם מלאי שכלול בכל עדן, גם תרם יצא שכלולם לאור. גם ההתראו, מה? של ההוויות. גם ההתראות, המוגבלה, מופיעה להיות לשעשועים עדינים. לכל הדביקים, ברזי קודש, נועם עליון, כהני השם המברכים בשמו ובו התהללו. כן. היא מאוד קשורה. הפסקה הזאת אומרת שהצופים אל האחרית שואבים אנרגיות, אפשר לומר, הנותנות משמעות לכל הצפיות היותר נמוכות, שזה נבואה, משה רבנו, צופי המרכבה, המקובלים וכדומה. כל אלה הם בעצם תלמידים קטנים של האור העתידי. הנקרא אהיה אשר אהיה. העתיד מאיר בכל המדרגות הנמוכות יותר. כן. כל המדרגות הנמוכות האלה זה אלה שרוח השם מדבר בם, זה נביאים. צופי מרכבה, זה בימי בית שני היו כאלה, נכון? ושל המסתכלים בהדרת קודש קודשים, זה רשבי ותלמידיו, נכון? כל אלה הם מקבלים מהעיירה העתידית, שמה של העיירה הזאת, למעלה מכל שם, אהיה אשר אהיה. בסדר? מה? זה מה שנשאר. לא, זה לא כהנים. כהני השם זה הכוונה כל מי שבמדרגה כזו. שם הוויה זה מוביל אותנו במהלך ההיסטוריה. אבל יש מעבר להיסטוריה. טוב, אז עד כאן להיום. הבעיה היא שמאחר והגענו לסוף כרך א', אם נרצה להמשיך את הלימוד, נצטרך להביא בפעם הבאה את כרך ב'.